טוב, אנחנו נלמד היום על חנוכה, על אור הגנוז של חנוכה. אין לי, תודה רבה. אולי אחר כך אני אקליט ממך. זה שלך? זה שלך?
כן.
אולי אני אחר כך אעביר את זה, אין לי... טוב. טוב, אז אנחנו לומדים על חנוכה, ו... מה? כן, יש פה את זה.
בסדר?
כן, תודה רבה. וזהו, אנחנו... אולי אפשר אפילו לחלק חלק מהדפים. תכף יבואו עוד, בינתיים מודפסים. יש מדרש מפורסם שאומר שעל פסוק והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. על מילה תוהו חז"ל דורשים שזה מלכות בבל, בוהו זה מלכות מדי, חושך זה מלכות יוון, ותהום זה מלכות הרשע או רומי או מלכות אדום. כך אומר המדרש. עכשיו אנחנו ננסה להבין מדוע חז"ל קראו לממלכת היוון בשם חושך. הרי לכאורה זה היה צריך להיות בדיוק הפוך. חושך זה משהו שהוא לא סגור, לא ידוע, אבל יוון זה אור גדול, זה דבר שהרבה חוכמה. אדם שהוא חכם, שהוא מפותח, משכיל, הוא נקרא נאור. כן? אנשים נאורים. למה נאורים? כי יש להם הרבה אור. באמת, אנשים שהלכו אחר כך בדרכם של יוונים בצרפת, הם היו קוראים, אנחנו קוראים להם משכילים, אבל הם קראו את עצמם לומיירים. לומיירים זה מישהו שמפיץ אור, מפיצי אור. תרבות זה תמיד משהו שהוא גדול, משהו מאוד בהיר לכאורה. וחז"ל בחרו לקרוא ליוון הנאורה, קראו לזה חושך. שיוונים זה חלק של חושך, זאת אומרת, זה סמל של חושך. צריך לנסות להבין למה. לפני שאנחנו נבין למה, אנחנו נזכור שהאור וחושך שתורה מספרת עליהם, שנברא העולם, ודבר ראשון שיש מחלוקת, דבר ראשון נגיד לפי שיטה מסוימת, שנברא בעולם זה היה חושך, זה היה אור מתוך חושך. האור הזה והחושך לא היו פיזיים, אלא זה דברים רוחניים. כמו שאנחנו יודעים מדרש ידוע, ורש"י ככה מביא אותו, שכשקדוש ברוך הוא ברא את האור, הוא ראה שאור טוב מאוד, מדי טוב לעולם, אז הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, אם האור הזה נגנז, סימן שמה שאנחנו עכשיו רואים כאן זה לא אור. אנחנו קוראים לזה אור, אבל זה לא אור. הרי אור נגנז. מה? כן, זאת אומרת, מה שתרצו, אבל רק לא פלורסנט ולא השמש ולא אור שאנחנו בדרך כלל חושבים שזה אור. זה ודאי לא אור. לא אותו אור שנברא בששת ימי בראשית. וגם החושך זה לא חושך. כי היום הגדרה של חושך זה היעדר אור. זה לא, אין לו הגדרה חיובית לאור, זה רק היעדר, אין שם אור. אבל אם אנחנו יודעים שהאור בא מחושך, כשאנחנו אחר כך אומר הפסוק, והבדל השם בין האור ובין החושך, זאת אומרת, לפני ההבדלה הם היו מעורבים, הם היו מעורבבים אחד בתוך השני. אז אם זה אחת נמצא בתוך השני, אז איך יכול להיות שחושך זה משהו שהוא היעדר אור? יש בתוכו אור. כן, זאת אומרת שאותו חושך שהתורה מספרת עליו בששת ימי בראשית שהיה, זה לא חושך שאנחנו מכירים אותו היום. אנחנו מכירים חושך כמשהו שהוא עדר אור, שם זה לא. אלא מה זה? וזה אנחנו ננסה להבין היום. מה זה אור שהיה בתורה, ומה זה החושך שהיה שם בתורה, כן?
אבל שזה הקשר לחשמל, כמו
שבנביאים, ולכן שחשמל זה... כן. אז השתמשו באותה מילה. זאת אומרת, אותה מילה, כמו שהשתמשו בששת ימי בראשית, אז אנחנו עכשיו משתמשים בזה, כשחסר לנו פה אור, אנחנו אומרים, יש חושך על זה. אבל חושך שהיה בששת ימי בראשית זה משהו אחר. כן? האור הגנוז של חנוכה. זה שם של השיעור.
השאלה שנייה, אז האור
שאנחנו
היום רואים,
והחושך
שהיום אנחנו רואים, מתי
הוא נראה? כן, זה תכף אני אסביר אותם. זה באמת, ננסה להבין עוד מעט. כן, בבקשה?
אז החושך בסרט המכות, כזה חושך, זה
בעצם
החושך המקורי.
נכון, בחושך, זה עשית המכות, זאת אומרת שזה אותו חושך שהוא ימש החושך, כתוב עליו שהוא ימש, כן, זה היה ממש, אפשר היה, זה סוג אחר של חושך, כן, זה מובן, נכון? בסרט מכה התשיעית הייתה, היה חושך אחר. לא סתם עדר אור, נכון. טוב, אז מה זה אותו אור שנברא ואותו חושך שהיה? משמעות של אור זו הייתה תפיסת עולם אחדותית. מה זה תפיסת עולם אחדותית? זאת אומרת, זה מה אחדות השם בעולם. זה כמו שאנחנו אומרים, התפיסה שאנחנו מדברים עליה, שנקראת אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, זה אומר שהכל זה אלוקות. וכל שאנחנו רואים פה בעולם, והעולם החומר, דומם, צומח, חי, מדבר, הכל זה גילויים שונים, פרצופים שונים, זוויות, הופעות, גוונים שונים של הופעה אלוקית. היא נקראת אין עוד מלבדו. ההסתכלות הזאת היא בעצם הסתכלות של של מייחד את הכל. הכל זה אחדות, הכל השם. ואנחנו אומרים על זה שמה ישראל. זה הרעיון של שמה ישראל. השם אחד, הכל אחד. הכל זה אחדות. ומה זה חושך? זה ההפך. זה הריבוי. שהכל בנוי בצורה כזאת שיש כאן אנחנו ויש הקדוש ברוך הוא. יש העולם ויש בורא עולם. יש כאילו פה שתי מערכות. משהו שהוא בפני עצמו, דבר בפני עצמו. העולם והשם מקיים את העולם ומשגיח עליו, הוא ברא אותו, הוא מנהיג אותו. הכל מאת השם והכל הקדוש ברוך הוא עושה פה בעולם, אבל כל מה שאנחנו יודעים זה, ואנחנו בתוך העולם הזה הולכים ואנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות יותר ויותר קרובים להשם, אבל כשאתה מבין שאתה רוצה להיות קרוב להשם, זה אומר שעכשיו אתה מחוץ, אתה בחוץ. אי אפשר להגיד אין עוד מלבדו. יש אני, ואני רוצה להתקרב. בתפיסת עולם שנקראת הכל אלוקות, אין עוד מלבדו, אז גם אין אתה. אין אני, אין אף אחד. הכל הוא. בתפיסת עולם אין עוד מלבדו, אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי למה אתה מתקרב? הכל הוא. וכשאנחנו כן מדברים על שתי, על הפרדה, על אנחנו והוא, ויש לאן להתקרב, יש קרבה, אז זאת הסתכלות שהיא מצד שני אומרת פה יש שתיים, לפחות, אני והוא, לא יודע איך אתם, אבל אני מרגיש לעצמי אני. וכנראה אני מניח שגם שאתם לא חיזיון עיניים שלי, אלא גם אתם ככה מרגישים. זאת אומרת, יש פה יותר משתיים, יש ריבוי. אין השם אחד, יש ריבוי. אנחנו פה. אז שתי הבנות, שתי הסתכלויות, שתי גישות ביחס להופעה אלוקית בעולם, הם נקראים אור וחושך. כמו שבעולם הפיזי, משהו די דומה. בעולם הפיזי, כשאתה מסתכל כל דבר בעולם, אתה, כמו שאנחנו ראינו את זה בשיעור שעבר, אמרנו את זה בשיעור שעבר, אין שום דבר במציאות שהוא דבר בפני עצמו. כל מה שאנחנו רואים, אנחנו תמיד רואים את זה בהכשר למשהו אחר. אתם רואים עכשיו כוס פה על השולחן, אתם אוטומטית, גם יחד עם הכוס, רואים את המפה, והמפה השולחן, והשולחן עומד על הרצפה, והרצפה שייכת לבניין, והבניין שייך פה לרחוב, ירושלים, ארץ ישראל, כל דבר קשור בכל דבר. אין משהו שהוא דבר בפני עצמו. כן?
זה איך נשייך משהו שהוא מקורי? זאת אומרת, אני נסתכל על זה, זה עשוי מעץ, אבל המקור זה עץ, שהעץ, עץ איזשהו מהרצפה שהוא צומח, זה עץ מקורי.
אין את זה המקורי. מה שאני מסביר לך, זה הכל, זה הכל קשור להכל.
הכל מקורי.
הכל מקורי, כן. כל דבר קשור לכל דבר. אין משהו שהוא לא קשור. זה אתה, ואנחנו לא מסוגלים לראות שום דבר ככה. כל מה שנסתכל, גם אם אנחנו נבודד, ניקח קופסה שחורה ונשים שם כפתור, כן? ואני רוצה לראות רק כפתור, אבל אתה תראה אותו יחד עם קופסה שחורה. אין משהו שאתה יכול לראות בעולם שלנו כנפרד, כבודד, כדבר בפני עצמו. באור הכל אחדותי. למרות שאני מזהה פרטים. אני לא יודע שזה כוס, אבל זה חלק של, תמיד. מה שאין כן בחושך. אדם עיוור, או מישהו שנמצא בחושך, כל מה שהוא קולט, זה קולט דברים נפרדים, דבר בפני עצמו. הוא מחזיק כוס, הוא לא יודע שהכוס הזה שייך לבניין, כן? ובניין לעוד משהו. אנחנו קולטים כל דבר נפרד. וההסתכלות הפירודית הזאת, זה החושך. אומר על זה הרב קוק, תסתכלו מקור 2, וככה, גדר החושך הוא פירוד. כל דבר בפני עצמו. שאינו מביט אל זולתו ואינו מחובר לו בשום יחס. וכוח הריאות, היוצא לאור על ידי האורה, מטביע צורת המון נבראים ביחד. כל אחת מההורים ועל ידי זה מתקשרים יחד לפעול לתכלית אחת. כן. אז טוב, תקראו את זה אחר כך, זה הרעיון, אבל זאת אומרת שזו תפיסה אחת. זאת אומרת, יש כמו כזה משל, בדיחה כזאת לדבר הזה, שארבע עברים היו צריכים למשש איזשהו חפץ, איזשהו דבר. ואותו חפץ, כן? אחת אמר שזה חבל, שני אמר שזה בד גדול, שלישי אמר שזה עמוד ענק, ורביעי אמר שזה צינור גדול. ומה זה היה? פיל, כן. כל אחד רואה את זה בזווית שונה. למה? כי הוא רואה תמיד נפרד, חלק בפני עצמו. אז העיקרון הזה הוא יחס שלנו לעולם. אחרי ש... אז אור הזה, דיינו, תפיסת עולם האחדותית, האור שנברא בששת ימי בראשית, הוא נגנז. כן, ככה אומר המדרש. אם הוא נגנז, אז מה נשאר אחריו?
חושך.
חושך. אז איפה אנחנו חיים היום?
בחושך,
נכון. לכן אנחנו קולטים את הופעה אלוקית כמשהו נפרד מאיתנו. אנחנו קולטים, אני פה ואני לא רואה שום אלוהים ואין שום מקום, שום מקום, אין אף אחד. אני פה מסתדר מצוין, כמו אותו עיוור עם הפיל. אני רואה הכל, מחזיק ביד, ממשמש הכל, פשוט ברור לי. הכל מובן. למה? כי אני חי בחושך. אני מתייחס למציאות, לא לפיל, אלא למציאות שאני חי בה, כדבר בפני עצמו. כן, אנחנו, העולם, כולו נמצא בחושך, נכון? האור שאנחנו מכירים אותו היום, אור המלאכותי, כן? זה רושם שנשאר מאותו אור שהיה לפני בריאת העולם, שנהיה בששת ימי בראשית. דהיינו, כמו שבן אדם, נכנס פה בן אדם, היה בינינו, עמד, דיבר והלך. כשהוא הלך, אז מה הוא השאיר פה בחדר? רושם. זה לא הוא עצמו, השאיר רושם מסוים. אז ככה זה אותו אור השאיר בעולם שלנו רושם, והרושם הזה זה האור שאנחנו קולטים אותו. הוא מזכיר לנו במשהו את תפיסת העולם העיקרית, המקורית. טוב, עכשיו, מה עדיף? רק שנייה, כן? אז מה עדיף? אור או חושך? מה אתם חושבים? לא, מה פתאום? חושך, ברור שחושך עדיף. למה חושך עדיף? כי אנחנו לא יכולנו להחזיק מעמד באור. כמו שאנחנו ראינו.
אנחנו לא קיימים באור.
כן. כבר ראינו במצב הזה שהכל היה אור. כשאדם הראשון החליט לעשות חושך. אפשר היה ככה לומר, אבל רש"י אומר אחרת, מה נעשה? רש"י אומר שששת ימי בראשית אור וחושך שימשו בערבוביה. אז שאלה, זה עוד נושא. אבל בפשטות, מה שקרה זה שאדם בחר להיות בחושך. הוא לא יכל להחזיק מעמד בנוחות של בוחן תנועה בכיסא קדמי של הרכב שלו. תראו לעצמכם, כל הזמן אתה נוסע, יושב שם מישהו על ידך. מה אתם חושבים? מה יותר היו תאונות דרכים? אם היה יושב בוחן תנועה על ידינו כל הזמן או לא? בטח, היה יותר. מהעצבים, מהמתח, מהפחד, שכל רגע הוא שולל לשלול לך לרישיון. אז היו אנשים עושים הרבה יותר בעיות. כן,
זה כמו המצווה.
זאת אומרת שהיה עוצמה, הייתה כל כך גדולה של אור שאדם לא יכל, ולכן הוא בחר להיות בחושך. הוא החליט ליצור חושך. ואז, כן, על ידי זה שהוא חטא, הוא החליט, הוא יצר חושך. וכשקדוש ברוך הוא שואל אותו, אייכה, מה עונה לו? הסתתרתי, נכון?
זאת
אומרת, אני...
זאת אומרת,
זו
החלטה של האדם הראשון.
כן. לא היית נותן לו כל כך הרבה קרדיט, אה? מה זה סך הכל האדם הראשון? למה מי הוא? כן. כן, בבקשה.
נכון.
לא. אחר כך נהיה אור מתוקן, מיוחד, ואדם חטא. זה מה שאני מסביר עכשיו. אז כשאדם... אבל חכו, בואו נתקדם קצת, כי אני חושב שאנחנו ניתקע פה. אז כשנוצרו שתי מערכות כאלה, אור וחושך, ואנחנו חיים עכשיו במערכת החושך, זו הייתה המחלוקת בינינו, בין עם ישראל, בין אברהם אבינו מההתחלה, עם כל הגויים, עם כל האומות, כל האנושות כולה. מה הקשר צריך להיות? גם עם ישראל וגם גויים יודעים, מבינים, אנחנו חיים בחושך. אלא מה? ואנחנו קוראים את זה בפירוש. אנחנו קוראים לעולם שלנו העלם. מה זה העלם? העלם של משהו, נכון? העלם זה החושך. אלמא דה פירודה, אלמא דה שיקרא, כל מיני ביטויים כאלה. אנחנו משתמשים כלפי העולם הזה, זה ביטויים של יחס לא לאור, לא לאחדות. קוראים לזה חושך, קוראים לזה... זה יהדות קוראת לזה ככה. עכשיו, תפיסה של גויים הייתה כזאת. נכון, אנחנו פה בחושך, ויש שם אור. ואנחנו צריכים לדעת איך להסתדר עם האור הזה. לא להרגיז אותו יותר מדי, להביא לו קורבנות, לבקש ממנו דברים, הוא ייתן לך פה משהו פה ושם, אבל בכללי, הוא, האור, זה בשמיים, זה בעולמות העליונים, זה בגן עדן, זה שם, אצל אלים, ופה זה חיים שלנו. ואנחנו חיים, חיים של חושך, וזה... וזה כיף גדול, זאת אומרת, זה חיי לילה, כן? תארו לעצמכם, זה חיי לילה, כיף. זאת אומרת, אנחנו פה חיים נהנים, עושים מה שאנחנו רוצים בעצם, רק צריך לדעת לסדר עם האלים, אבל בגדול, אנחנו פה, הם שם. זאת התפיסה. פה והם שם. רגע. מה היהדות הייתה אומרת? נכון, יש חושך, אבל אור הזה... האור הגנוז שקדוש ברוך הוא גנז אותו, הוא גנז אותו איפה? מה המקום שבו האור נגנז?
הלב שלנו.
נכון. בתוכנו, בלבנו, בתורה, כן? אבל האור הזה הוא לא בהתחלה, לפני שניתנה התורה, איפה הוא היה? בנו. במדרש. שרה הקדוש ברוך הוא האור שטוב ועמד וגנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. כן, כל השאלה מתי זה עתיד לבוא? כן, ככה אפשר להבין. אז מה שיהדות הייתה אומרת כל הזמן אנושות, אתה אומרת, נכון, אור נגנז, אבל הוא בתוכם, בתוככם, בכל אחד מאיתנו, יש איזשהו אור. בתוך תוכנו משהו צפון, משהו מסתתר, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לחשוף אותו, לגלות אותו, ולחיות על פי משהו שהוא צפון בנו. יש בנו שייכות לאור הזה. ומה זה אומר? זאת אומרת שחיי לילה של פריז צריכים לסגור. אי אפשר לנסוע לשום מקום, אי אפשר לעשות חיים. אם בתוכי יש אור, אז זה מחייב. אם אני מבין שאני חלק אלוקה ממעל, ואני בעצם גילוי אלוקי, אז זה נורא, זה פשוט לא נותן לך חופש, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה נורא מעצבן, מרגיז עד כדי ככה, שמי שאומר את הדברים כאלה, אז רוצים לשרוף אותו באור כסדים, ורוטפים אותו אחר כך כל החיים. את אברהם אבינו, יצחק, יעקב, בני ישראל, כל הזמן מנסים להשתלט עליהם, להרוג אותם, לבטל אותם, לעשות הכל מה שניתן, העיקר שהם ישתקו, שלא יגידו שיש בתוכנו אור עליון, שאנחנו בעצם חיים בחושך, אבל באמת אנחנו שייכים למשהו יותר עליון, משהו שהוא אינסופי. אצלם זה הכל, הכל ברור. כל דבר ש... כל התרבויות גדולות בעולם, מסופוטמיה, מצרים, כולם היו, היה להם חלוקה מאוד מאוד חדה, פה זה עולם חומר, פה זה נמוך, פה זה בנוצרות, עד היום יש תפיסה, פה זה עולם של שטן, זה עולם של שטן. מה שאיפה טוב, טוב זה שם. כן, חלוקה מאוד מאוד חדה. ואז, כשאיתם היה מתח כזה, והם רודפים אותנו, ואנחנו כל פעם כזו, האור הזה פנימי מציל אותנו, ומוציא אותנו מאור כסדים, ומוציא אותנו ממצרים, ומציל אותנו מבבלים ומפרסים, כל הזמן אנחנו ככה נשרדים, ויש התמודדות. יהודים מול גויים, אמירה זה, זה מול זה. ופתאום קורה מהפך. פתאום מגיעה תרבות חדשה, תרבות יוון, ואומרים, ואומרים, האור זה כאן. מה זאת אומרת אור זה כאן? אור זה לא בשמיים, זה לא במות עליונים, זה לא נגנז. אור זה השכל שלך. חוכמה, פיתוח, תרבות, פילוסופיה, אומנות, ספרות, תיאטרון, מוזיקה, רפואה, מדע, כל זה, זה יוון. הם הביאו לעולם המון אור, המון דברים עצומים, טובים. פיתוח בלתי רגיל, הכל התפתח. עד היום אנחנו מאוד מושפעים מיוון. כל העולם, הכל בנוי על הגיאומטריה של אוקלידוס ושל ההנדסה של ארכימדוס והרפואה של היפוקרטס. היום רופאים נותנים הכרזה של נאמנות לתפיסת עולם של היפוקרטס. ועוד ועוד, ובכל העולם ככה. זה הכל, זה סוקרטס, אפלטון, אריסטוטלס, זה כל היסוד של תרבות, הכל, יוון. ומה המסר של יוון? אור זה כאן. ומה זה שם, בעולמות העליונים? שם זה בעצם חושך, כי אתה לא יודע מה יש שם. הרי אתה לא יודע, נכון? אם אתה לא יודע, אז זה חושך. ומה שיש פה זה אור. עד כדי ככה, שאדם עצמו יכול להיות בעצם אל, ובתרבות יוון, בפילוסופיה יוונית, וסליחה, במיתולוגיה יוונית. יש רופא שקוראים לו אסקולפטוס, והוא נהיה אל, אל הרפואה. והרקולס נהיה אל. יש אפשרות, גם אדם יכול להיות בעצם אל. העולם הוא כולו אור. הכל אור. לכן הם קראו לעצמם נאורים. ואחר כך צרפתים שהלכו בדרכם, קראו להם לומיירים, הכל אור. טוב. התפיסה הזאת ביוון מתפשטת בעולם כולו, וכולם משתכנעים מיוון. קודם מה אמרנו? המערכת יחסים. זה יש עובדי עבודה זרה, פרימיטיביים, שאומרים פה זה חושך, ותן לנו להתבוסס בתוך הביצה ובתוך הגועל שלנו. טוב לנו ככה, צריכים רק לסדר עם האלים, אבל טוב לנו בחושך לחיות, ואנחנו מפריעים להם, אומרים להם פה אור, יש בכם אור גנוז, ויש התמודדות. פתאום באים יוונים ואומרים להם, הכל פה אור, והם משתכנעים, כל העולם מתחיל להיות כזה. עד שהם מגיעים לארץ ישראל, מגיעים לארץ, וגם פה הם אומרים, קונצפציה שלהם, את ההסתכלות, את אלכסנדר מוקדון שהגיע לפה, הוא היה תלמיד ישיר של אריסטו, ממש ממש, ומתחילים להפיץ פה את הרעיונות שלנו, והרעיונות הללו שווים את כל בני ישראל. הם בולעים אותנו, הם מנצחים אותנו בקלות, בלי נשק. לא היה קרב כשאלכסנדר מוקדון נכנס לארץ ישראל. להפך, פתחנו לו שערים, הבאנו לו מפתח, אמרנו, בבקשה, כנס, איזה יופי. שמחנו שהוא בא. כל הילדים בשנה שנכנס אלכסנדר מוקדון לארץ ישראל, לירושלים, הם קראו להם, התחייבו לקרוא להם אלכסנדר. שם אלכסנדר היום יש רבנים, ורבנים גדולים בשם אלכסנדר. זה שם שהפך לשם שלנו. הם ניצחו אותנו ככה, בדרך אגב, בלי שום בעיה. ולא אנשים פשוטים, המתייבנים, מה זה מתייבנים? אנשים שנהיו יוונים, קראו לעצמם בשמות גויים. אריסטובלוס ואורקינוס, וזה היזון, היה כהן גדול בשם יזון, זה ש... כן? הכל, היה, הכל הם שבו, הכל בלו אותנו, בקלות. וכמו שאמרתי, לא, לא מתייבנים, זה, לא קרה את זה למתייבנים, דיינו לעמך. גם אנשים ברמה הגבוהה, גם הם קיבלו השפעה עצומה של יוון. עד כדי כך שזה נכנס לנו לתוך הקודש, פנימה. לתוך קודש נכנס יוון. איך, איך נכנס?
שער ניקנור.
שאנחנו, כן, בבית המקדש, יש שער ניקנורס, ויש... טוב, שם הם הכניסו את זה בכוח, נגד רצוננו, זה היה כיבוש. אני אומר, מה אנחנו קראנו לזה? אנחנו קראנו לבית דין הגבוה שלנו, סנהדרין. סנהדרין זה השם יווני. ככה זה נקרא, מה זה סנהדרין? זה אסיפת חכמי יוון, הייתה נקראת סנהדרין. ואנחנו עד היום קוראים לזה סנהדרין. וחכמי ישראל, לא המתייבנים היו נקראים בשמות גויים שם, אריסטובלוס ואורקינוס. זה היה אנטיגונוס, אנטיגונוס, איש סוכו, אבטליון. זה חכמי ישראל, זוגות שלנו. היו נקראים בשמות גויים, שמות יוונים. הם ניצחו אותנו, בעלו אותנו. קראו לו אינטיגונוס איש סוכו, נו מה, בפרקי אבות.
מכיר?
באבימק שלו, קראו לו ככה. אז איפה אור? ויוונים... סליחה, זה מפריע לי דיבור בטלפון. כן. סליחה. ועד כדי כך הדבר הזה, אתם יודעים, זה שיש הלכה היום, וההלכה הזאת היא פועלת, גם היום. אם לכתוב ספר תורה, אתם יודעים שאם בספר תורה אדם עושה טעות בכתיבת האות בספר תורה, אז כל ספר תורה לא כשר. אי אפשר לקרוא לו יוצאים די חובה, צריכים לתקן את זה. יודע, שם אות נוגעת באות, או אות צורה שלו לא מדויקת, או היא שם... מה אתם חושבים? אם לכתוב בתורה מבראשית והלאה, הכל כשר, חוץ מעוד ב' לכתוב במקום ב', לכתוב בי, אנגלי. בראשית, ככה לכתוב תורה. זה יהיה כשר? מסתם לא, נכון? אם הכל זה לא הולך טוב, נכון? כנראה זה לא כשר. אבל אם תורה תיכתב יוונית, היא תורה כשרה. וזאת להלכה, היום. תורה כתובה ביוונית, כשרה. לא. זה מה שהם אומרים, תלמי. לא. ככה פסקו חכמי ישראל. יוון, כתב יוון, תרבות יוון, חוכמת יוון, זה היה דבר, זה כאילו סגן העם קדוש. והכי קרוב הכי, עם סגולה הכי קרוב אלינו, זה יוון. מה? כתב יווני. לא, כתב יווני דווקא. פנים, יוון, זה יוון שעליו אמר ספר הזוהר, על חכמי יוון, הוא אמר ככה, אינון קריבין דאורחה דנאמנותה. על אפלטון, על מורה של אריסטו, ספר הזוהר אומר שזה חוכמה הייתה כל כך גדולה וכל כך עצומה, שהוא היה הכי קרוב לאור התורה, של אור האמונה שלנו. זוהר. אולי אתם יכולים לראות את זה בשבע, במקור שבע. אומר רב קוק באורות, באורות אמונה, הוא מצטט את הדברי, בלי להגיד את הציטוט, אבל הוא ככה מצטט את זה. שורה מודגשת, אנחנו לא נקרא הכל, פה זה פולמוס על הרמב״ם, על ההשפעה של, מאיפה ההשפעה של הרמב״ם ומקורות של הרמב״ם. אז הוא אומר, ומתוך שהסקירתו הפנימית של אפלטון היא יותר קרובה לאורחא דנאמנותא, דמהימנותא. נראים דברים שיש בתוכו הגיוני זרם אפלטוני. כן, בתוכנו, סליחה. זרם אפלטוני. אתם יודעים, זה דברים שהם... מה יכול להיות כבר, כמעט כמעט ועוד מעט הם הופכים להיות לעם סגולה. ועל זה אומר מהר"ל שכוח של יוון היה יותר גדול מכוח של בית המקדש. הם, ככה הם תימו את השמנים. לא זה שהם הלכו ולקחו כל כד וירקו שם בתוכו. אלא תימו שמנים, זאת אומרת שהם עלו עליהם, התגברו, הם היו יותר, עצם הכניסה שלהם לקודש, הם היו יותר חזקים מקדושה, יותר משהו שחוכמה עלתה על קדושה. ועל זה אומר מהר"ל, שהוא מדייק מגימטריה, שיוון זה בגימטריה עולה על מילה איכל, ולכן הם ידעו יותר חזקים מבית המקדש, וככה הם נכנסו לקודש, לבית המקדש. סליחה, פשוט אין זמן, רק שנייה. בואו נקרא בפנים. אומר מהר"ל מקור שלוש, ולכך נעשה נס בנרות, כי היוונים היו מתאמים את האיכל, שכך כוח יוון מיוחד להתגבר על היכל יותר מכל האומה. בסימן לדבר, היכל עולה למספרו סמך ה', היינו 65, ויוון מספרו 66. אבל זה לא זאת הסיבה, אלא זה רק סימן, כן? זה רק מזכיר לך, להורות כי יש למלכות יוון כוח גובר על היכל, על בית המקדש, על היכל השם. יש ליוון כוח גובר, ובזה הם מתאמים את היכל. זה נקרא שהם תימו שמנים. כי מצד היכל בלבד גובר עליו כוח יוון. עכשיו, כשהם כמעט מנצחים הכל ומביאים אור ועושים את האור פה בעולם שלנו, בעולם הזה, כשכבר כמעט כל המלחמה עבודה ואנחנו עוד מעט נהיה עם של אחד הפרברים של אימפריה היוונית, מתעורר כוח אחר. שהכוח הזה מנצח את הכוח חוכמה היוונית. איך? איך אנחנו, איך מנצח? מה אנחנו מעמידים במקום זה? מה יש לנו היום? היום, אחרי 3,000 שנה כמעט, כן, 2,500 שנה אחרי סיפור של חנוכה, מה יש לנו לומר על התפיסת עולם היוונית שיש לנו ומה אין להם. גויים לא מסור נפשם על שום דבר, אף פעם? סגולה, אבל מה? זה הם אומרים סגולה. כן, ומה אתה אומר?
אולי לראות הקשר בין כל דבר ודבר שקיים בעולם, אם אני לא רואה את הקשר. אז אולי פה יש כן דבר שקשר. עניין של כוחות מסוימים, הם נגיד לא ראו איך כוחות מסוימים מועילים על
הם הביאו חוכמה, הם ידעו ועוד איך קשר, הם ראו איך הדבר הזה פועל. זה נכון, זה נכון, לא קשורה, אבל שאלה... תחשבו אולי ככה, מה יש נגיד, בשבילי, איך שאני רואה את זה בעיני רוחי, זה המפגש בין אדם חילוני ודתי. הדתי הוא קצת פרימיטיבי, לא יודע, לא כל כך משכיל, אין לו שם תארים באוניברסיטה, והוא כזה בחור טוב. והחילוני מגולח, מצוחצח, מגיע עם אוטו יפה, יש לו קצת אפטרשף כזה ריח, והוא בעניינים, חכם ונדיב, הוא לא כזה גס, הולך ושם אוכל חזיר עם גבינת צהובה. אדם מנומס, מאוד נינוח, מוסרי, מפותח, טוב לב, עוזר לאנשים אחרים, דואג על ה... על השמדת פילים ברפובליקת צ'אד. אכפת לו. לא, באמת, זה אדם טוב, נחמד, רוצה לחיות, נחמד, טוב, או סתם אפילו גוי. ומה יש, מה יש לך לומר לו? כן, מה אתה אומר?
מה שלנו מגיעה ממקור אחר, מגיעה משם, מה שלא שמגיעה ממנו.
ו?
זה העיקרון שלנו, שלנו.
אז ככה נראית חוכמה שמגיעה משם? הוא יותר חכם ממך. אז אתה אומר, אצלי חוכמה משם. אז ככה נראית חוכמה שלכם משם. טוב, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע, אבל הזמן שלנו עומד להיגמר, אז אני אגיד לכם ישר מה שיש לנו לומר. טוב, באמת, מאוד חבל שאיחרתי, זה חסר מאוד מאוד לזמן בשיעורים שלנו. טוב, נו, אז אני ישר אגיד לכם את התשובה. התשובה היא, זה שוודאי שצד התפקודי, חיצוני, הרבה יותר מפותח ומוצלח אצל גויים מאשר אצל עם ישראל. אין מה להשוות. אנחנו כל מה שטוב, טכנולוגיה, כל זה, אנחנו הנה, משתמשים ב-MP3 שלא עצוי בפתח תקווה. כן, זה הכל בחוץ, הכל אנחנו, וכל הטוב. אלא מה? שאלה כאן אחת ויחידה, כשאתה שואל את חכם היווני, או מתייוון יהודי, לא משנה מה, אתה שואל אותו, כן, זה מאוד יפה, זה מאוד טוב, קדמה, כוח, נחמדות, עושר, אבל בשביל מה? כל זה, בשביל מה? מה יקרה עם הפרצוף הזה אחרי אפטר שייב? מה יקרה איתו עוד 50 שנה? הוא ירכב באדמה. ומה יהיה עם MP3 שלך? ועם האוטו שלך? ועם המטוס שלך? ועם כל הפיתוח, כל הטכנולוגיה, כל היופי, כל זה. למה זה מוביל? מה בסוף הדרך? מה עומד שם? לאן זה הולך? מה המשמעות של כל זה? והמשמעות, אין. כל המשמעות זה תפקוד מוצלח. כאן. נוח, טוב, מאוד נחמד, מאוד יפה, אבל למה? אין. ואז כשבאים עוד דרך אחד, כשבאים לפה כוח נגד היוון, אז קודש לא היה יכול להיות נגד חוכמה, כי חוכמה היא גברה על קודש. אבל מה שכן היה יכול להתגבר נגדם זה הקודש הקודשים, זאת אומרת, זה אותו שמן שהוא חתום בחתימתו של כהן גדול, זה משהו שהוא מתוך קודש הקודשים, ששם בא, בא אור שהוא אור של ששת ימי בראשית, אור שהוא מקשר הכל, שהכל זה אחדות אלוקית אחת, ואין עוד מלבדו, ושחיים שלך צריכים להיות קשורים לנצח, לא לנוחות ותפקוד. תפקוד ונוחות מצוין, טוב, אנחנו ניקח עוד, ולא אכפת לי אפילו להיקרא בשם סנדרין. זה לא עיקר. אבל אני אקשר את כל זה לאין סוף, לנצח, למשהו שיש לזה משמעות לא נגמרת, משמעות אינסופית. ואת זה לא היה להם. ואת זה מה שגבר עליהם, ובפועל זה התבטא בכך שאנחנו במלחמה ניצחנו אותם. ניצחנו, זאת אומרת, אנחנו גילינו את הנצח על שדה הקרב. וכדי לאותת לנו את זה, לסמן לנו את זה, הקדוש ברוך הוא עשה נס, וזה היה נס פח השמן, שהוא כמו מין קריצת עין כזאת. כאילו, אתה יודע למה ניצחת, אתה יודע מכוח מה אתה גברת עליהם? מכוח של יום השמיני, דיינו, על עולמי, למה שהכל שואף, ככה שנרות דלקו שמונה ימים, והם כאילו משהו שזה משם בא ניצחון. וכיוון שזה משם בא, אז לכן אנחנו עושים כאן את הזיכרון, חג, וחיים את המגמה של קודש הקודשים, שאנחנו רוצים לגלות אותה בחושך. ולעתיד לבוא, כמובן ששתי המגמות הללו, אור וחושך, התאחדו. כי במקור האידיאלי, בשבת, אור וחושך משמשים בערבוביה, אחרת אנחנו לא היינו צריכים לעשות הבדלה במוצאי שבת. אם עושים בהבדלה, סימן שבמקור הם מה? מיוחדים. כל השאלה פה, מה משרת את מה? חושך את האור, האור את החושך. ואנחנו עשינו את השינוי, תיקון הזה, בירור במציאות כולה, מין בירור גלובלי של ההוויה כולה, שבה הכרנו שאור הוא מעל החושך. זה הרעיון של חנוכה.
למה קוראים להם חושך?
לכן קראו להם חושך, כי הם באו בתור אלטרנטיבה לאור, כביכול נגד האור. אבל מה הם באמת? הם הצד הפירודי. הם החושך.
למה...
טוב, אנחנו צריכים לסיים. אין זמן. אבל שאלות בחוץ, אנחנו עכשיו אפשר לשאול שאלות.
שם צריך דתים להזכיר.
כן, קדיש.